וו, לא? ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. דעה ניתנה בין שתי אותיות, בית המקדש ניתן בין שתי אותיות. כמו שראינו, פעלת השם מקדש השם, יש השם מקדש השם, ויש אל דעות השם. אז הדעה בין שני שמות של השם, והמקדש בין שני שמות של השם. מתקיף לה רב אחא קרחינאה, אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, דכתיב אל נקמות השם. אם אתה אומר שמה שנכתב בין שני שמות של הקדוש ברוך הוא, אז יש בו מעלה, אז הדעת והמקדש, אבל גם הנקמה. אמר לאין במילתא מיה גדולה היא. אכן, הנקמה, בהקשר הנכון שלה, יש לה משמעות גדולה. והיינו דאמרו לה שתי נקמות הללו, למה אחד לטובה ואחד לרעה, לטובה כי דכתיב הופיע מהר פרן, לרעה דכתיב אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. טוב, אנחנו פסקה צדי וו, מקדש ניתן משתי אותיות, גדר הדעה האמיתית. מה זה הדעה האמיתית? הוא להסתכל איך לכונן את כל מעשיו וציורי רגשותיו על פי השכל והשלמות אמיתית שהוא רצון השם יתברך. זאת אומרת, מה תאמרו? הרי בני אדם משקיעים הרבה מחשבה והרבה תחכום באיך, אני יודע מה, לעשות לעצמם בזה ארוחה טובה, איך להמציא איזו המצאה טכנולוגית כדי לגרום לחיים שלהם להיות יותר קלים, להיות יותר נעימים מבחינה חומרית, אז הנה, יש פה הרבה שכל בזה. נכון, אבל זה לא דעה אמיתית. דעה אמיתית הכוונה, השכלה, שההתמלאות של האדם מהשכל הזה, מהחוכמה הזאת, היא מביאה את האדם אל המשמעות המהותית של מציאותו, הנצחית של מציאותו, הקיימת של מציאותו. זה הדבר האמיתי. לעומת זאת כל ההשכלות, שהן נוגעות רק לענייני העולם, ובטח אם הן כל מיני התחכמויות לרעה, אבל אפילו אם הן לא התחכמויות לרעה, הן רק נוגעות איזושהי קומה חומרית, שלא נוגעת בתוכן המוסרי, המוחלט, הנצחי של החיים, הן דברים שהם חסרי משמעות וערך, הם דברים משתנים וחולפים שקיומם הוא זמני ביותר. ולכן רק כשהאדם עסוק בספלו בלכוון את החיים אל המגמה של רצון השם, שזה האידיאל העליון ביותר שקיים, אז החיים מקבלים את הערך האידיאלי הנצחי שלהם. והנה הדברים שמבלבלים את פרוטי הדעה, ומפני שחפצים הם לדון כל דבר רק על פי משפט השכל. והם אינם יודעים שהשכל אינו קים כוח אחד מכוחות המציאות שמצוי בנפש האדם. כלומר, יש אנשים שהם טוענים שהאדם צריך להתחשב רק במסקנות השכל. לא בשום דבר אחר. אבל כמובן זה טעות. כיוון ששכל אמנם הוא חשוב, אבל הוא לא הבלעדי. יש באדם עוד כוחות נפשיים שקיימים, שהאדם והמציאות האנושית זה מכלול הכוחות האלה. יש שכל, יש רצון, יש רגשות, יש דמיונות, יש מעשים, יש גוף, כל זה זה המכלול השלם של האדם. אבל אם השכל כבר יש לו מידות רבות וציורים והרגשות, צריך שכפי מה שכולם יחד משיגים, יתפעלו ללכת בערך תורה ושלמה. ושכלול כל ההשלמה הזאת בא רק על ידי שלמות התורה כולה וכל דרכי האמונה. זאת אומרת, לטעון שהעניין היחיד שקיים לך בחיים זה השכל, זה כמובן טעות בהבנה מה זה האדם. יש כוחות נפשיים נוספים, משמעותיים מאוד, שצריך להביא אותם לידי ביטוי, וכשהם באים לידי ביטוי במגמות חיוביות, אמיתיות, כן, שמכוונות למגמה ורצון האלוקי, זה הדבר ש באמת מביא את השלמות של האדם. זה תורה. ובואו נמחיש את הדבר הזה. כל מי שלומד תורה שם לב שיש פה משהו שונה מאשר לימוד פילוסופי לוגי. כי בלימוד פילוסופי לוגי, כמו כל מיני חשבונות לוגיים או מתמטיים או כל מיני טיעונים, כמו שאנחנו מכירים בפילוסופיה העתיקה יותר, שם זה היה לוגיקה מאוד מאוד נוקשה, אנחנו נפגשים אומנם עם יצירה שכלית מאוד מאוד מפותחת מצד אחד ומצד שני, אין פה שום מענה לגוף של האדם, לדמיון שלו, לרגשות שלו. כלומר, העולם הפילוסופי, הלוגי, גורם לנפש או לחיים להיות מרוכזים רק בעולם השכל המנותק הזה מכל ההוויה האנושית שכוללת את הרצון ואת הרגש ואת הדמיון ואת הגוף. בשונה מכיוונים פילוסופיים כאלו, יש לנו את התורה. אם נשאילו, בתורה יש משהו מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד, בתורה יש חוכמה. חוכמה שגם דורשת לא מעט השקעה של הבנה. כל אדם שלומד סוגיה בגמרא, אז הוא יודע שזה דורש עמל גדול כדי לפענח את מה ש חז"ל רוצים לומר בסוגיה הזאת. זה בעצם תורה שבעל פה, מה שהבירור הזה מצריך מבחינת העמל של השכל והיכולת והפיתוח וכו'. זה מצד אחד. מצד שני, במובן הזה זה דומה קצת לפילוסופיה, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שכל הסוגיות שלנו בגמרא הן נוגעות בסופו של דבר לעולם הממשי, המעשי. גם סוג הסברות שאנחנו משתמשים בהן בגמרא, הן לא מין סברות של פילוסופיה מנותקת כזאת. הסוג של הסברות זה, כמו שאומר הרמב"ן בהקדמה שלו למלחמת השם פירושו העריף, הוא כותב שחוכמת התלמוד זה לא חוכמת התשבורת. זאת אומרת, זה לא מתמטיקה. יש בחוכמת התלמוד הרבה עניינים שנוגעים להבנת הלב של האדם. שיש כאן פנים לכאן ולכאן, ואפשר להראות פנים לדעה כזו או אחרת. הוא כותב את זה כמישהו שרוצה להסביר איך אתה הולך לכתוב חיבור שכל העניין שלו זה לתרץ את הקושיות של הרזה על הריף. וכביכול, אתה לא מחפש את האמת. אתה אומר, אני יש לי מגמה. אני החלטתי שאני יכול לתרץ את כל הקושיות. מה זה החלטת? זה אומר את האמת. יכול להיות שבחלק מהדברים הרזה מבחינתך יגיד את הטענות הנכונות יותר מאשר הריף. אז הרמב"ן אומר, אתה צודק. אני לא אמרתי שכל מה שאני אומר כדי לצדק את שיטת הריף, זה יהיה דבר שאני סבור שהוא הדבר הפשוט או הנכון יותר בסוגיה, אבל אני רוצה להראות פנים לזה שזה אפשרי. ומה זה להראות את הפנים? אם זה היה לוגיקה נוקשה, החוכמה של התלמוד, אי אפשר היה לזוז ימין ושמאל. מה אתה יכול להגיד יותר מדי? אם יש פה איזושהי טעות לוגית לזה, הוא נגמר העניין. אבל בגלל שזה לא פועל רק על פי כללים לוגיים נוקשים, אלא יש פה גם איזשהו חשבון או שיקול דעת, כן, שהוא לא מתמטי, שאתה צריך להפעיל אותו, כן, הבנות הלב לסוגיהן ומיניהן. זה אפילו בצד היותר, נקרא לזה, שכלי והגיוני של התורה שבעל פה שלנו. ודאי שבעניינים המחשבתיים, הפנימיים יותר, ששם יש יותר מקום לתיאור ולציור ולדמיון ולרגש כחלק מהאמת של התורה שבעל פה. זה מה שאומר פה הרב. תורה היא לא פילוסופיה. תורה גורמת לנפש האדם להיות משתלמת באופן שכלי, אבל לא בשכל פילוסופי מנותק מהרצון והרגש, אלא בשכל כזה שהוא מתממש ומתגלה דרך הרגש והרצון והדמיון וכל כוחות הנפש, כל כוחות החיים של האדם. והנה בית המקדש נקרא נויו של עולם. הנוי הוא שלמות הציור, להראות שכדי שישתלם העולם בכוח המידע משואב לכל הפעולות, ומנו יצר כל המעשים. על כן, ביות בית המקדש בעולם, באה שלמות גדולה לכוח הציור האנשים, ומנו מתיישרים המעשים והתכונות. אומר הרב, בית המקדש יש בו דגש גדול על האסתטיקה, הצד החיצוני. אדם שמגיע לבית המקדש לא יכול להתעלם מהיופי הזה שהוא רואה. אתם יודעים מה היה הגובה של בית המקדש? מהאמה, ההיכל, מה זה 100, מה גובה? 100, מה זה 50 מטר, נכון? תעשו חשבון מהיר. כמה קומות זה? בהנחה שזה 3 קומות למטר. 20 קומות, נכון, בערך. פחות קצת. אתם מבינים מה זה אומר? זה בין בניין כזה, צר יחסית, בגובה של 20 קומות, אתה הגיע דבר כזה, אתה לא יכול לא להתרשם. תוסיפו את כל יצירות האמנות שהיו שם. כל הפיתוחים, כל הזהב, הכסף, הנחושת, כל ההרמוניה הזאת. מה זה בעצם בא ליצור? היא פעלות של דמיון. למה? נכון, אז בהחלה של הפילוסופים, הפעלות של הדמיון הזאת היא תבוא ותקלקל. אבל התורה מכוונת לכללות האדם. ובאדם יש לו כוחות חיוניים, וכוחות שקשורים אל דמיון ורגש, והתורה מכוונת לרומם את הדמיונות של האדם, להיות מכוונים למגמות אידיאליסטיות. כי בסופו של דבר, מה שמניע את החיים האנושיים, בעיקר, זה התנועה של הרגש, ושל הרצון, ולא השכל. תעשו חשבון. אפילו אנשים חכמים, אפילו שחכמים, בעולם, באופן כללי. כמה הם מתעסקים בשכליות צרופה במהלך הסדר יום שלהם? המקומות שהכי מתעסקים בשכליות זה בתי המדרש. אבל תוריד את בתי המדרש שלנו, שכמו שאמרנו זה תורניות, וזה כבר משהו שהוא כבר לא איזה לוגיקה. כמה אנשים בעולם אתם מכירים שמתעסקים בזה שכל, 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 שכל. אפשר לספור אותם, לא אגיד על כף היד בכל האנושות, אבל מעטים מאוד מאוד. מעטים מאוד מאוד. זאת אומרת שהחיים האנושיים, ואיך רוב בני אדם חיים, גם המאוד חכמים, איך רוב בני אדם חיים, גם אנשים מאוד חכמים, הם חיים חיים שנוטים יותר אל הצדדים המעשיים, נכון? גם הצדדים של הרצון ושל הרגש, מביאים אותם הרבה לידי ביטוי. כן? רוב האנשים, תסתכלו ב... נחלט את זה יותר. תיקחו דיון בערב שבת. אתם נמצאים בשולחן שבת בבית, נכון? יש דיון. מה רמת הדיון שם בשולחן שבת? נניח שאפילו התכנסו לשולחן שבת הזה חכמים יותר מהממוצע. רוב האנשים מדברים באיזה רמה של אינטואיציה, נכון? הם מתווכחים, 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 אבל תכלס, מאיפה אתם יודעים את מה שאתם אומרים? חקרתם באמת? אינטואיציה, מה זה אינטואיציה? היא קרובה למה? קרובה לדמיון. קרובה לרגש. היא לא שכל צרוף. ורוב החיים האנושיים הם חיים כאלה, שהם סביב התובנות, שהם תולדה ממה? מהדמיונות ומהרגשות. זה החיים האנושיים. רוב רובם של החיים שלנו הם כאלו. וגם אנשים היום שאנחנו יודעים שהם אנשים מאוד מאוד חכמים, בדרך כלל זה יהיה במקצוע מאוד מסוים, וגם בתוך המקצוע הזה, זה יהיה בהקשר מאוד מאוד מסוים, בתוך המקצוע הזה. כן, גם אם הוא יהיה רופא שילמד, בהרבה שנים את ה... אז מה בסוף? לך תשאל אותו, לך תשאלו רופא שהוא קרדיולוג בכיר, מומחה וכולו, לך תשאלו אותו על בעיות שיש בכבד. מה הוא יגיד לכם? מה באת אליי? תהיית בחדר. זה בכלל לא הקומה פה. תלך לקומה אחרת. נכון? אני לומד, למדת כל כך הרבה שנים, וזה... מה הקשר? אני התמחיתי בחדר הימני של הלב. יש לך בעיה בחדר הימני? לא, בשמאלי, אז תלך, הנה הוא, בשכן שלי פה, הקולגה שלי, הוא מתמחה בחדר השמאלי. נכון, החוכמה נעשתה מאוד 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 מפורט ומדויקת. עכשיו הוא יגיד לך, אתה רוצה להגיד לך השערות? השערות אני יכול להגיד לך. אם אתה רוצה דברים יותר מדויקים, תלך ל... לא, אני נכון. אז הדיונים שאנחנו דנים בדרך כלל, או אני אגיד משפט יותר... מחדד, האופן שבו רוב ככל בני אדם, גם החכמים ביותר שהם חכמים בחוכמה מסוימת, האופן שבו מנהלים את החיים זה אופן שהוא יותר קרוב לאינטואיציה, ופחות לשכל הצרוף. זאת אומרת, אומר פה הרב, אנחנו חייבים לגרום שהאינטואיציות של בני אדם יהיו מיושרות עם הדבר האמיתי. זה מה שהתורה מטפלת. לכן יש את בית המקדש. בית המקדש, כשאתה מגיע לשם, אתה לא חווה חוויה פילוסופית. בשביל יש בית מדרש. כשאתה מגיע לבית המקדש, אתה בעיקר חווה חוויה אינטואטיבית דמיונית. והמטרה היא לגרום לזה שברגע שלך, באינטואיציה שלך, בדמיון שלך, הנטייה שלך, התשוקות שלך, יהיו מכוונות למגמה האמיתית של החיים, לרצון של השם. ולכן יש דגש על נויו של העולם. כן, אז רק בואו נראה את המשפט. והנה בית המקדש נקרא נויו של העולם, הנוי הוא שלמות הציור, כן, שיש בו יופי ואסתטיקה וכו', להורות שכדי שישתלם העולם בכוח המדמה, שמה זה כוח המדמה? שהוא אב לכל הפעולות, ומנו יצר כל המעשים. נכון שיש שכל, אבל תכלס החיים מנוהלים אחרי השכל הזה, על ידי הדמיון והרצון. על כן, ביות בית המקדש בעולם, באה שלמות גדולה לכוח הציור, אני חושב, מנים מתיישרים המעשים והתכונות. טוב, אנחנו נעצור כאן.